שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיר רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על הגורמים התזונתיים לבעיות בזיכרון ובשליפת מילים. נדבר עם חקלאי השבוע על דובדבנים, שיא העונה ושיא התאים גם. נדבר עם מיכל קדוש על קקאו, שכדאי לנו לשתות בזמן צפייה בטלוויזיה, והוא יותר בריא מיין ומתי ירוק. נדבר על שמן חמניות, שהוא לא כזה בריא כמו שנדמה לנו. יש לי 4 מחקרים חדשים בשבילכם על קפה, דברים טובים. וגם על זה שעודף ויטמינים זה לא ממש יותר בריא. בסוף גם יהיה מתכון לסטייק קרובית עם בולגרית, אז כדאי להישאר עד סוף התוכנית. מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אני פה עם העורכת והמפיקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור, רן לודין, עורך הדיגיטל, ירון זאבי. טוב, אני מתחילה איתכם על הנושא ששואלים אותי עליו הרבה, למרות שהעליתי כבר כתבה בניוזלטר עם 30 גורמים לבעיות זיכרון, אני עכשיו רוצה להתמקד בגורמים התזונתיים. ברור שסטרס גורם לבעיות בזיכרון ולכאילו הסחות דעת, ברור שחוסר שינה עושה את זה. גם זה שאנחנו נוטים ישר לשאול כל דבר את הטלפון או את המחשב, את הגוגל או את ה-AI, במקום לנסות לזכר, מה יותר קל? לוקחים את הטלפון, איך קוראים לזה וזה. אז זה גם כן, אני מאמינה, גורם עיקרי. אבל בואו נדבר רגע על הדברים החשובים בתזונה. 4 דברים אני רוצה לדבר איתכם. הדבר הראשון, חוסר ב-12. חד משמעית גורם לירידה בזיכרון, לבלבול, לעייפות, בעיקר במבוגרים. למה זה קורה? קודם כל, כי ב-12 נמצא בעיקר בבשר עוף, דגים, ביצים, קצת במוצרי חלב, כלומר רק בדברים מהחי. מי שמפחית צריכה דברים מהחי, זה מצוין בעיניי, אבל לשים לב שעלול להיות לו חסר ב-12. בנוסף, ב-12 צריך משהו בקיבה כדי שהוא יספק, ולהרבה אנשים, בעיקר מבוגרים, יש בעיות בקיבה. חומציות, רפלוקס, הליקובקטר, לוקחים תרופות שמצפות את הקיבה, נקסיום ומפרדקס, כל הדברים האלה עלולים להפחית את ב-12, וכשהרמה שלו נמוכה, יש לנו בעיות זיכרון. איך יודעים אם חסר? שימו לב, קודם כל, אם אתם צמחונים או טבעונים, מאוד 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 חשוב לעשות בדיקת דם ל-B12. אוקיי, הגורם השני שאני רוצה להתייחס אליו זה גם חוסר ברזל. פה, תזונה צמחונית וטבעונית לא קשורה, כי יש המון ברזל גם בתחינה, בקטניות, בשיבולת שועל, בירקות ירוקים, אבל גם הוא, אם יש לכם רמה נמוכה של לא רק המוגלובין, גם טרנספרין ופריטין, מחסני ברזל, גם זה עלול לעשות לכם בעיות זיכרון, תבדקו בדיקת דם פשוטה. הדבר השלישי, לפני האחרון, שאני רוצה להתייחס אתכם, זה חוסר באומגה 3, שהיא נמצאת בעיקר בדגים ובשמן עצות. יש גם באגוזי מלך, צ'יה ופשטן, אבל זה אומגה 3 מסוג אחר. הגוף אולי יכול להמיר את הסוג הזה, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, ולכן שווה לבדוק מי שלא אוכל מספיק דגים או לא צורך עצות בכלל. יש חומצה מסוימת שנקראת DHA, שהחוסר בה עושה בעיות בשליפת מילים בירידה בזיכרון. אז שימו לב, שימו לב, במקרה הזה ייתכן, ייתכן שיש יתרון לתוסף. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר איתכם זה מגנזיום. אנחנו מכירים את מגנזיום מהתכווצויות שרירים. פתאום באמצע לילה מתכווץ לנו שריר התאומים. או אחרי ספורט אנחנו רוצים לעשות מתיחות רך, מתכווצות הקצוות של האצבעות של הרגליים ולא משתחררות. אנחנו מכירים את זה. ואולי רוצים לקחת תוספי מגנזיום כי הם עוזרים באופן די מיידי באותו יום. אבל צריך לשים לב שיש מגנזיום מסוים שנקרא מגנזיום טריאונט, לא שום שם אחר, טריאונט, שהוא נמצא כעוזר ליצירת קשרים כאלה חדשים בתוך המוח ולמניעת ירידה קוגניטיבית. שימו לב לזה. אם אתם כבר לוקחים מגנזיום, זה הסוג היחיד שמומלץ לבעיות זיכרון. הייתי במקומכם גם שם לב להתייבשות, אם אתם לא שותים מספיק וכו', או לפעמים שותים יותר מדי, שזה מייבש גורם לגוף להפריש יותר מדי אלקטרוליטים, כמו גם מלחים ומגנזיום, אבל אלה הגורמים העיקריים. לשים לב גם שיש תרופות שינה שמורידות זיכרון, כולל בלי מרשם רופא, אז לשים לב לכל הדברים. הרשימה המלאה, כאמור, בניוזלטר שלי לפני כחודשיים, אם אני מקווה שאתם מנויים, ואם לא, אז זה בחינם לגמרי, אתם מוזמנים כולכם. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום מאיה, מה שלומך?
רבקלה שלנו, מה שלומך את?
בסדר, איזה כיף לשמוע אותך.
איזה כיף לשמוע אותך, המאזינה הוותיקה שלנו 10 שנים כבר.
נכון, נכון.
את יודעת מה אני חשבתי על זה? שאת לפני 10 שנים שלית לשידור, אמרת לי שאת בת 70.
נכון.
ואז לאט לאט אני פה 10 שנים, ובראש שלי את עדיין בת 70, ופתאום לפני כמה תוכניות אמרת לי שאת בת 80.
נכון,
ואז...
נכון.
איך זה יכול להיות שאת...
אני פשוט בני זקנה, מאיה?
לא, חס ושלום, ואת נשמעת בת 40.
תודה. הלוואי הייתי בת 70 בחזרה, הייתי מוכנה.
עליו, את אומרת.
כן, 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 קשה, זה לא פשוט.
טוב, לא פשוט פה בארץ לאף אחד.
לא, בדיוק, נכון, נכון. כן, מאיה, רציתי לשאול אותך, את נתת שבוע שעבר כדורים שאפשר לקחת כדי לישון טוב. עכשיו זה היה עם קוקוס ועם טחינה.
אני
לא... כן.
לא, אני אגיד לך, את נורא מצחיקה, את אומרת כדורים, אני חשבתי על איזה תרופה או כמוסות.
לא, 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 כדורים.
לא, זה מה שטוב, את מבינה? זה מה שטוב במשחק מילים. כדורים לשינה, שזה בעצם כדורי קוקוס, או כדורי שוקולד, או כדורי טחינה עם תמרים או משהו.
בדיוק, כן. עכשיו, אני לא יכולה לאכול טחינה, ניסיתי, וזה עושה לי מאוד צרבת וריפלוף, אז ניסיתי את זה עם בננה, ואם יש טחינה של שקדים.
חמת שקדים, מצוין.
חמת שקדים, אז ניסיתי את זה. נו. מה דעתך?
אני לא כל כך הבנתי, את שמת במקום הטחינה חמת שקדים, שזה מהמם, כן, כי זה כן. מחליף אחד את השני, אבל מה עם הבננה כן. פה, אני לא כל כך הבנתי.
והכנסתי גם בננה, את יודעת, הכנסתי כדי שזה יהיה קצת יותר גדול ויותר מרוכז. זה היה טעים, אבל אפשר להוריד את הבננה.
אם זה יתגבש לך ונהיה לך כדור מוצק, אז את לא צריכה להוריד אותה, זה רעיון מעולה, כי כאילו, אני אגיד לך, קודם כל, חמת שקדים, יכול להיות מכילה כמות אחרת של, נגיד, מגנזיום מאשר בטחינה גולמית, אבל את הוספת את הבננה, וביחד זה ממש יצא לך אולי אפילו יותר טוב.
כן, זה היה מאוד, שמתי את זה בהקפאה, וזה היה מאוד טעים.
זה נשמע פצצה, את יודעת שאת צריכה לשלוח לנו עכשיו תמונה ואת המתכון המדויק, ואנחנו נעלה את זה לשידור.
את המתכון אני אשלח לך, אבל את התמונה אין לי, כי...
אז תשלחי לי, לא יודע. אז שתעשי שוב, את צריכה לצלם ככה מהזווית, משהו ככה יפה, נחמד, ולשלוח לי את זה ביחד עם התמונה, ואז אנחנו יכולים לשתף את כולם. אני רק רוצה, חשוב לי להגיד לך משהו על מגנזיום ועל בננה.
כן.
הרבה אנשים רוצים לספור האם הם אוכלים מספיק מגנזיום. כן. והסיבה שהם רוצים לספור היא כדי לדעת כאילו אם הם צריכים תוספים או לא. ואז נכנסים לטבלאות כי על האוכל לא רשום לנו כמה מגנזיום יש. נגיד שאת מסתכלת על, נגיד על גבינה צהובה, רשום לך כמה סידן יש.
כן,
שתסתכלי על שיבולת שועל, לא יהיה לך רשום כמה מגנזיום יש. לא רשום הפרט הזה. עכשיו, על בננה בטוח לא רשום כלום. אז אנחנו מחפשים את הנתונים באינטרנט, ואז אנחנו רואים כאילו שיש בבננה אחת, נניח, כ-30 מיליגרם מגנזיום. הכמות הדרושה ליום היא 320 לנשים. כלומר, כן. בבננה אחת יש כ-10% ממה שצריך ליום. עכשיו, זה נשמע טוב. כן. ובכל זאת, כן. לאנשים יש הרבה פעמים התכווצויות באמצע הלילה שנתפס להם השריר התאומים,
כן.
וזה מהיר אפילו מרוב שזה כואב, או ברוב המקרים באמצע ספורט
ברוך
כזה.
ברוך השם, אין לי את זה.
יפה, כל הכבוד. אז, כן. אז למה להוסיף בננה, אני לא יודעת, אבל בלי קשר, מה שרציתי להגיד זה שאנחנו מוסיפים כאילו בננה בשביל המגנזיום, ובסוף כן. אנחנו לא יודעים אם יש בה או אין בה, למה? כי ב-30 שנים האחרונות,
כן.
משקים בישראל בהרבה מקומות עם מים מותפלים, זה מים נכון. מתוקים טובים, איכותיים מאוד, שאנחנו גם בחלק מהמקרים שותים אותם, אבל גם משקים איתם חקלאות בחלק מאוד גדול מהמקומות. תחשבי על מקום שמגדלים בננות, אוקיי. או כל גידול אחר, ומשקים אותו במקום עם מים רגילים שיש במגנזיום, עם מים מותפלים שאין מגנזיום, אז שנה, 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 30 שנה ככה, אז גם האדמה נהיה לה קצת חסר מגנזיום, וגם הבננה שצומחת משם, או השקדים, או מה שזה לא יהיה, טיפה מכיל פחות מגנזיום. אז אם הסיבה להוספת בננה לכדורים, לכדורי אגוזים ושקדים או מה שזה, לא יודעת איך אפילו לקרוא למתכון, אנחנו נמציא לזה שם אחרי שתשלחי לי. אבל אם הסיבה היא הוספת המגנזיום, אז אנחנו לא בטוחים במיליון אחוז כמה מגנזיום יש שם, רק לשים לב לעובדה הזאת. זה נכון לגבי כל הדברים. זה בטוח תוספת טובה. כי בבננה יש מיליון דברים איכותיים, אחרים, בסיבים תזונתיים, ואת מורידה את האינדקס הגליקמי, כשאת משלבת את זה עם חמת שקדים וכו'. אבל להגיד לך שאני יודעת בדיוק בדיוק כמה בננה עשירה במגנזיום, אני לא יודעת. אם זאת הסיבה.
אוקיי, והיום עשיתי את העוגת גזר שלך.
ויצא טוב?
כן, יצא מעולה, אבל שמתי את זה במנג'טים.
נשמע לי עוד יותר טוב אפילו.
כן.
אפית את זה במנג'טים?
אפיתי את זה במנג'טים.
נשמע לי יותר טוב, רעיון טוב, רעיון טוב, אין לי מנג'טים במי.
אני אצלם את זה. זה אני יכולה לצלם.
זה לא נשרף, תגידי, המנג'טים?
מה?
המנג'טים לא נשרף.
נשרף לא. לא, יש לי תבנית שאני מכניסה את המנג'טים בפנים.
כמו של מאפינס.
כמו בדיוק, כן, כן. זה יצא פצצה.
זה נשמע רעיון מעולה.
כן. אני עושה את כל הדברים שלך. עוד דבר יש לי, הרי לי יש בעיה של הסיבים. האם אני יכולה לאכול שיבולת שועל? כי פעם אמרו לי שזה לא טוב, שזה יכול לעשות לי חסימה או משהו.
לא, 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 שיבולת שועל מכילה סיבים מסיסים, הם יוצרים סוג של ג'ל כזה במעיים, ומעודדים את ה...
אז אני יכולה לאכול?
כן, חד משמעית, רבקלה.
אוקיי, בסדר. טוב.
נכון, תודה רבה רבה רבקלה שלנו יקרה. ביי ביי, שבת שלום, ביי ביי. ונעבור לפינת המיתוסים. מנפצים את המיתוס. והיום בפינת המיתוסים אני רוצה לנפץ מיתוס חשוב על שמן חמניות. כולם אומרים שמן חמניות, בריא בריא, אחרי שאתם יודעים שהקנולה ירדה מגדולתה, וכבר כולנו יודעים שקנולה זה ראשי תיבות של קנדיאן אויל, שהוא שמן קנדי שעבר איזושהי הנדסה גנטית, ולא הכי בריא מכל השמנים, אז כולם פנו לשמן חמניות. אז צריך לדעת שהוא נפוץ, יש לו יתרונות בריאותיים, אבל יש לו הרבה מאוד חסרונות. במיוחד, אם משתמשים בו לעתים קרובות או בתיגון, למה? הוא עשיר מאוד 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 באומגה 6. אומגה 6 זה דווקא חומצה חיונית וחשובה. אבל אם יש עודף שלה, לעומת צריכת אומגה 3, זה יכול לעשות דלקת כרונית בגוף, מחלות לב, סוכרת והשמנה. בשמן חמניות יש יותר מ-70% אומגה 6. דבר שני, הוא דווקא לא כל כך יציב בתיגון. הרבה שואלים אם אלטגן, אם אלטגן. שמן חמניות זה לא פתרון הכי טוב בעולם, הוא יחסית נהרס הרבה. בנוסף, שמן חמניות מזוכח. אין בו כמעט ויטמינים, כמו ויטמין E או נוגדי חמצון אחרים. בנוסף, הוא עם ערך גלורי מאוד גבוה, בדיוק כמו כל השמנים, כפית, שמן, 50 קלוריות. הוא גם מעובד ותעשייתי, הוא מזוכח. עולה השאלה, אולי עדיף שמן חמניות בכביש הקרה? התשובה היא, לא ממש. כביש הקרה זה ברור יותר טוב מבחינת ויטמין E, אבל עדיין יש בו הרבה מאוד מאוד אומגה 6. ושצורכים הרבה אומגה 6 יחסית לאומגה 3, שוב, זה לא טוב. אז שמן חמניות, יש לו יתרונות, אבל לשים לב גם לחסרונות. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לפינת מנשנשים סדרתיים שלנו עם מיכל קדוש, ולדבר איתכם על שתיית קקאו בזמן שרואים טלוויזיה. לפני שנשמע מה לראות, אני רוצה להגיד לכם למה קקאו יותר בריא מיין ומתה ירוק. קודם כל, יש בו מעל 300 תרכובות פעילות, כלומר, המון המון חומרים פעילים שמשפרים את הבריאות ומצב הרוח. דבר נוסף מעניין, שעץ הקקאו הוא מאוד מאוד רגיש, צריך לגדל אותו מתחת לעצים אחרים שעשו עליו צל. פעם, בקרב האינדיאנים, באינקס, המאיה, שבט המאיה, הם חשבו שקקאו זה מזון על, קראו לו משקי האלים, טיבלו את הקקאו שלהם, שימו לב, בפלפל צ'ילי חריף, ניסיתי זה טעים. לא עם סוכר, תעשו לכם שתייה חמה, קקאו, עם פלפל צ'ילי, ממש טעים. בנוסף, קקאו מפחית מחלות לב, הוא משפיע על הפעילות המוחית, משפר זיכרון, וכדאי, ואפשר לשלב אותו גם בזמן דיאטה לירידה במשקל, שמים כפית, קקאו, כוס מים רותחים, ממש כמו נס קפה, אם אתם רוצים סוכרלות, קצת חלב או חלב סויה, ויוצא שתייה חמה, מסביעה, מרגיעה, כבדה. ומול מה לשתות, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו. מיכל, את איתנו על הקו?
מה העניינים?
מה שלומך?
בסדר, בסדר, אחד.
בסדר, גם, מלא סרטים אני רואה, אני הגעתי למסקנה שאני רואה יותר מדי טלוויזיה.
אין דבר כזה יותר מדי.
יש אותי, יש כזה דבר, את לא יודעת.
גם כזה צו השעה, אין לנו ברירה עכשיו.
כן, תכלס.
תשים את הראש במקום אחר.
האמת, נכון, נכון, יופי, שכנעת אותי בקלות.
כן, חושבת שזו התוויה רפואית.
את יודעת מה היה לרעיון?
כן.
אם לא אוכלים שטויות תוך כדי. סליחה שקטעתי
זה. זה הדבר הכי חשוב, אבל זה הכי קשה גם.
לא בהכרח, כי נגיד אפשר לעשות חוק כזה שבמיטה, אם רואים טלוויזיה במיטה, לא אוכלים כלום במיטה. מי אוכל במיטה? לא רוצים שיהיה לנו פירורים.
אבל יש טלוויזיה גם בסלון.
אז זהו, אז לעבור למיטה פשוט.
נכון, נכון, אני אחשוב על זה.
כן.
בקיצור, אז לאחרונה באמת עלה נטפליקס, הייתה איזושהי סדרה שאני ישר חשבתי שהיא קשורה ללוטוס הלבן. היא נקראת 4 עונות, The Four Seasons.
תכלס, נראה להם בחרו את השם הזה בכוונה.
זהו, האמת שיכול להיות שלא הייתי צופה או מנסה אם זה לא היה זה, אבל לא מדובר בחיקוי של הלוטוס הלבן.
בכלל לא.
זה מין סדרה כזאת שהיא סוג של דרמה, קומדיה, משהו כזה, על שלושה זוגות שיוצאים לחופשות.
ארבעה זוגות נראה לי.
יכול להיות, כן.
כן, אולי חמישה.
אני שני הקפה. אז הם כמה זוגות שיוצאים לחופשה, ובעצם מישהו מהם, אחד מהזוגות מחליט להתגרש, ויש בלגן וכאלה, והקטע שממש שומעים את המוזיקה של ויוולדי, כאילו ממש שומעים את
המנגינה, את ארבע עונות.
כן, וזה מאוד, מי שיצר את הסדרה הזאת, טינה פיי, וזה כאילו, יש לה קו מאוד ברור, והיא דווקא הלכה על איזה משהו קצת אחר, כי זה תמיד עושה בדיחות כאלה נורא ספציפיות, וקומדיות כאלה, וזה יצא קצת שונה, באמת שזה מעניין.
זה יפה מאוד. אבל אני אגיד לך מה, הבן שלי אומר לי, זה כמו הלוטוס הלבן, ואחרי שראיתי, אמרתי לו, תשמע, א', זה לא כמו הלוטוס הלבן, ב', זה לא לגיל שלך בכלל, זה על בעיות בזוגיות של אנשים בגיל 40 פלוס, אני לא יודעת אם זה מעניין, כאילו. ילד צעירים, לי זה היה נורא מעניין, אבל כאילו...
זה לא הלוטוס הרבה.
זה לא, אבל זה יפה מאוד.
קשה מאוד להתעלות
לרמה הזאת. לא, אבל הם לא מנסים, אין שום רצח או איזה קשקוש הזה.
לא, לא.
כן, זה מה?
הם פשוט בהתחלה נראים קצת דומה עם הבגדים ועם הזה, אבל כאילו לא...
כן, והמוזיקה מוסיפה מאוד מאוד.
כן, כן, זה יפה.
נכון, כן. נכון, חד משמעית. אני אגיד לך גם שהמוזיקה, כאילו, בעיניי, הוויוולדי הזה, 4 עונות, זה כל כך יפה ש... כל פעם שהם שמים את הוויוולדי הזה, אז אני מקשיבה למוזיקה, ואני לא מקשיבה מה הם אומרים. אז עשיתי, אני פתאום תופסת את עצמי שעובר איזה 3 דקות, ואני בכלל לא הסתכלתי מה הם אמרו, אז אני עושה הרוורס, אני אומר, טוב, עכשיו אני אתרכז במה הם אומרים, במקום להתרכז במוזיקה. כן, ואז בסוף הם בלבלו אותי, הם שמו משהו אחר של ויוולדי, לא 4 עונות, ואני אומרת, איך זה יכול להיות? אין לך סוצרה ב4 עונות, וכאילו אני,
כן. בשביל מי שעקב, כן.
אז אני שאלתי את GPT, מה הטעות לי שם, אני מתחילה לזמזם לו, ושיגיד לי.
זה עזר?
לא, הוא אמר לי שאני מזמזמת בטהובן חמישית, וזה לא היה זה.
הוא צריך להשתפר.
כן, הוא צריך.
ואת צפית לאחרונה.
כן, תקשיבי, אני גם, אני מנויה לכל החברות שלה שמספקות תוכן בטלוויזיה, לצערי, מרוב שאני רואה טלוויזיה. אז אני בכולם. אז אנחנו הרבה מדברים על נטפליקס, אבל פה אני רוצה להגיד על סדרה נורא יפה שראיתי דווקא בפרי טיווי, על ג'ון הנינגטון, גנבת תכשיטים, מקצועית. מה קרה לה בחיים שלה, סיפור אמיתי עליה, שחקנית מהממת שאני כמובן עם בבית זה רקרון, שכמו שהתחלתי את התוכנית הזו, אני לא זוכרת איך קוראים לה, אבל היא שחקנית די ידועה, כן, וזה סיפור אמיתי, 6 פרקים על החיים שלה, וזה נקרא ג'ון, ממש 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 יפה, מומלץ לכולם לראות סדרה מהממת, כן, שווה כל שנייה.
כן, נהדר.
כן.
יש לנו חומר לסוף השבוע.
יש בהחלט. יובי, תודה רבה רבה רבה, מיכל שלנו.
תודה רבה.
תודה רבה. יש לנו מאזינה על הקו. שלום.
דוקטור מאיה רוזמן, מה שלומך?
שלום.
תמיד טוב ונעים לשמוע אותך.
תודה רבה רבה.
אוקיי, אני רוצה לשאול, יש לי כמה שאלות קצרות.
כן.
אני מקווה שתוכלי לענות.
אני גם מקווה.
אני צמחונית, ועכשיו יש לי יתר לחץ דם וסידן גבוה בדם, קצת שומנים, קוקטייל.
קוקטייל הרגיל, מה שנקרא. בת כמה את?
60 פלוס.
אז יחסית צעירה.
כן, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים.
מכיוון של הבדיקות דם.
אז ככה, אני רוצה לדעת איזה דגים הכי טובים.
אני פתאום לא שומעת, איזה דגים הכי טובים?
איזה דגים די לגני צמחוני, אבל לא ממש טבעוני.
הבנתי.
אם אני כן אוכלת, אז אני רוצה לדעת, אני הבנתי שסלמון הוא שומני מדי.
לא, תשמעי, רק שנייה, שנייה, רגע, שנייה. בואי נעשה סדר. אם המטרה שלך בדגים היא חלבון, כל הדגים אותו דבר. אם המטרה שלך היא ויטמין ב-12, כל הדגים אותו דבר. אם המטרה שלך היא ברזל ואבץ, כל הדגים אותו דבר. עכשיו יש הבדל בין דגי ים לדגי בריכה, בשני דברים עיקריים. אחד, אומגה 3, 2, סיכון לכספית. בדגי בריכה כמעט אין אומגה 3, ובדגי ים יש אומגה 3, ובדגי בריכה אין סיכון לכספית, שזה פסולת רעילה שנספגת לדג מתוך ביוב וכל מיני שפחים שאדם שופך לים וזה לא נמצא בבריכות, ובדגי ים יש סיכון מסוים לכספית שאמורים לבדוק את זה על בסיס קבוע לפני שמשווקים את הדגים. אז אני רוצה לדבר איתך על אומגה 3 בעיקר, שהוא נמצא בדגי ים ולא בדגי בריכה. כשאת בודקת מה זה אומגה 3, את יכולה לראות את המילה חומצת שומן. חומצת שומן לא יכולה להיות איפה שיש 0% שומן. כמה שיהיה לך שומן בדג, זה אומר שיש שם יהיה יותר אומגה 3. זאת אומרת, סלמון הצודקת שיש לו יותר שומן, אבל יש לו יותר אומגה 3, בסדר? עכשיו, את צריכה לשים לב לדבר כזה, שאת מסתכלת על יתרונות וחסרונות, כולל החיסרון הקלורי ואחוז השומן, את יכולה פשוט לבדוק את הכמות שרצויה לך בהתאם לדיאטה שלך. כלומר, אם בסלמון באמת יש לו אחוז שומן יותר גבוה קצת מלדגים אחרים, נניח, ונניח שגם יש לו יותר קלוריות, 180 לעומת נגיד 100 או 120 בדגים אחרים, מה שאת צריכה לעשות בעצם, זה לקחת את הכמות שמתאימה לך, במקום לקחת 200 גרם, את יכולה נגיד מדג אחר, את יכולה לקחת 120 גרם מהדג הזה, נגיד סתם דוגמה, לא להימנע ממנו, כי אולי יש בו יותר איזשהו אחוז שומן או יותר קלוריות. אז את עדיף לגוון בדגים, כי כל פעם את מקבלת גם דברים אחרים.
עכשיו, לגבי אומגה של לוקחת כתחליף את הצ'יה, אז בעצם...
את נשמעת לי מאוד נקוטה, אני לא שומעת מה את אומרת.
אם אני למשל לוקחת את הצ'יה...
כן. אז בצ'יה, תקשיבי, בצ'יה יש הרבה מאוד אומגה 3, המקור שלה הוא צמחי, הגוף אמור להמיר את זה למה כמו שיש בדגים. בסדר? אבל אנחנו לא יודעים את ה... יעילות המרה, אי אפשר לדעת, בהיריון זה יותר גבוה, לפעמים בגיל מבוגר זה יותר נמוך, אנחנו לא יכולים אף להיות בטוחים, ואין לי איך לבדוק את זה. אני יכולה להגיד לך שיש שם המון 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 אומגה 3, כמה מזה נהיה מה שאנחנו צריכים בסוף, זה תלוי בהמון גורמים שאנחנו לא יכולים לדעת אותם. בעיקרון, דגי בריכה, אמנון, קרפיון, בורי, מוסר, פורל, אין מתכות רעילות, פחות אומגה 3, בסדר?
Okay.
דגי ים, סלמון, מקרל, יותר אומגה 3, אולי גם יותר אחוז שומן, אבל לצרוך במתינות לפי הכמות שמתאימה לך.
אוקיי? קודם כל תודה על זה.
תודה רבה. האמת ששומעים אותך נורא מקוטע, אז אני מציעה שאנחנו...
שנייה.
לא, אנחנו...
עכשיו יותר טוב?
קצת מאוד. בואי ננסה, ואם לא, אז אנחנו נעבור לשבוע הבא.
אוקיי. אני שמעתי שחלבון יש לו קשר עם סידן. זאת אומרת, ככל שנגיד יש יותר חלבון, יש פחות סידן חופשי בדם.
אני לא מכירה. אין לי מושג על מה אתה מדברת. מבחינה תזונתית זה פשוט לא נכון. אולי את מדברת על מצב מחלתי מסוים של חלבון בדם, או אני לא יודעת. אז שוב, אז אנחנו נדבר בפעם הבאה, כי אני באמת לא מצליחה להבין. את לא יכולה להמעיט צריכת חלבון בתזונה בגלל דבר כזה. בסדר?
לא, ההפך, ההפך. בגלל שאסור לי הרבה סידן, בגלל שיש לי סידן גבוה בדם,
סידן גבוה בדם, סידן גבוה בדם נובע משינויים הורמונליים במצבים שהם לא תקינים מבחינת הפרשות פרתיירואיד ועוד כל מיני. זה לא קשור כל כך לתזונה. אוקיי. טוב.
אוקיי,
אז תודה. לא, 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 תקשיבי, אנחנו יש לנו עוד המון מאזינים. תודה רבה רבה. תודה. השאלה הבאה בתוכנית הבאה. תודה. ונעבור למאזינה הבאה. שלום.
מיוש.
כן, מה זה?
היי, מתוקה שלי, סוף סוף נפגשנו.
לא, אני חייבת לספר לכולם. אני הלכתי להרצות בסינימה סיטי, לאיזה בכנס, ולפני הכנס אני נכנסת לשירות עם שנייה, ואת מי אני פוגשת שם? מי שמחייכת אליי, והיא אומרת לי, אני מזי, ואני אומרת, וואה, אחרי כל כך הרבה שנים שאני מדברת עם מזי.
איזה כיף. כן. טוב, ולא, אי אפשר היה לא להכיר אותך עם כל הגובה וה...
את יודעת, אחר כך אני הצטערת את זה שלא הזמנתי אותך להיכנס להרצאה, זה לא היה הרצאה, כאילו זה היה של כנס מסוים, אבל יכולתי להגיד שאת באה איתי, מה הבעיה?
לא, לא הייתה בעיה, הכל בסדר.
אני לא בסדר, אני פעם הבאה.
לא, לא, בסדר גמור, גם הייתי עם החברות שלי, אז אחר כך הלכנו לאכול.
אה, יופי, טוב מאוד.
כן, סוף סוף...
מה אכלתם?
אוי, את לא רוצה לדעת, היינו...
נכון.
לא, לא, אכלתי סלט עוף, אני מקפידה.
יופי, 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 יופי.
אכלתי סלט עוף עם הרבה ירקות, וזה היה בסדר גמור, אני משתדרת לו. אני גם התחלתי לספר לך שהייתי בדרום קוריאה, לפני שבועיים,
כן.
ושם ממש היה לי קשה, כי לא היה לי אוכל. כמובן, היה סיפוד וכל זה, אבל אני לא אוכלת את הדברים האלה.
אבל אפשר, אין שם שום חנות, כאילו, שאת יכולה לקנות מה שאת רוצה?
תראי, היה רק את בתי קפה שיכולתי לקנות קפה.
לא בתי קפה, אני מדברת, נגיד ברשת, בתי מרקחת כזאת שיש בה חטיפי חלבון, נגיד, סתם.
האמת שהיו הרבה ולא ידעתי מה ומו.
נו, זה יותר טוב מלאכול דברים שאת לא יודעת מה הם. בלתי מזוהים.
זהו, שלא אכלתי, ובזכותך ירדתי כמעט 3 קילו.
אה, וואה, זה יופי.
כן, חזרתי מזה, אפילו 2,800 זה היה.
כל הכבוד.
אז קודם כל הייתי מרוצה, מה עשיתי? אבל כל בוקר אכלתי כמעט 4 ביצים.
טוב.
כל בוקר, עם קצת סלט, ועד הערב. עד למחרת בבוקר. כאילו.
טוב, יפה, טוב שזה זמני הטיול לקוריאה.
זה זמני, זה זמני, היה בסדר כן, גמור. כן. זה אחד. שתיים, רציתי להתייעץ איתך בקשר לפילאטיס. כן. אני עכשיו מתחילה לעשות פעמיים בשבוע. תשמעי, מאיה, הגוף כואב ברמות שאת לא מבינה. יש נכון. משהו שיכול לאכול לפני, תראי. לאכול אחרי...
שנייה, הכאבים לא קשורים ללאכול לפני, לא אחרי. הכאבים קשורים להפעלת שרירים שאת שכחת שהם קיימים בכלל, או לא ידעת שהם קיימים, שפתאום את כן מפעילה אותם, והם מתכווצים, ויש צבירת לפעמים נוזלים בתוך השרירים, או כל מיני. זה יעבור לך תוך זמן קצר מאוד אחרי שתתרגלי לסוג הפעילות שאת עושה.
אבל זה לא חדש, אני עושה שנים.
אז למה פתאום ההתכווצויות?
ברמות שאת לא מבינה.
לא, כאילו. פתאום אני לא מבינה.
בואי נגיד חודש האחרון.
לא חלף צוג פעילות פילאטיס?
לא.
לא השתנתה מדריכה, לא השתנו מכשירים?
לא, לא, אני אגיד לך מה, הגברתי, הוספתי...
נו, אז הגברת, בסדר, אז זאת הסיבה. העניין הוא שהדבר היחידי שאת יכולה להוסיף לפני או אחרי, או לא משנה מתי במשך היום, זה חלבון כדי לתמוך בבניית שרירים. כלומר,
כמו מה?
בסדר, הזכרת ביצים, לא צריך כל יום 4 ביצים, אבל ביצה זה חלבון מאוד איכותי שאפשר לשלב כל יום. בשר עוף דגים כל יום מנה בצהריים. גבינה 100 גרם של גבינה כלשהי, ריקוטה זה מצוין מלא סידן, שגם הוא חשוב להתכווצויות שרירים. כן. ולמשל, גם אפשר קופסת טונה עם התוכל לדגים, ואז את מגיעה לכמות חלבון של ממה שציינתי, את מגיעה לכמות חלבון של איזה 85 גרם, שכמו שראיתי אותך, זה יכול להיות בהחלט מספיק לתמיכה בבניית שריר לאחר פילאטיס. את יכולה גם, אם את רוצה איזשהו יוגורט חלבון או חטיף חלבון שדיברנו עליו קודם, כארוחת ביניים, גם שקדים מגוזים, תורמים כ-4-5...
ועדיין אני שומרת על המשקל?
בטח, בטח, בטח. ברור, מה זאת אומרת? ההפך.
כאילו, שלא...
תראי, אני לא אמרתי לך תפריד, אני אמרתי לך את החלבונים. עכשיו השאלה כמה פחממות את שמה שם. אם את עושים מיליון פחממות... נו, כל מה שאני אמרתי ועוד 2 פרוסות לחם ועוד פרי, זה דיאטה של 1,000 קלוריות.
אז אוקיי. אז זה בסדר גמור, 2 פרוסות לחם. שאת אומרת בבוקר לאכול אותם, ואני אוכלת 1 בבוקר, 1 בערב.
מעולה.
אבל את החלבון, את אומרת שאני יכולה להכניס בין לבין.
יחד גם אפשר, לא רק בין לבין, וכל הכבוד, תקשיבי. את פצצה, תלמידה טובה, מה שנקרא.
או, ודאי, ודאי, יש לי מורה טובה.
זה כיף לי.
יש לי מורה טובה, שקוראים לה מאיה רוזמן.
תודה רבה.
כיף.
תודה רבה רבה, מזי, ותעדכני, תעדכני, יכול לך עם התפריט.
בטח, 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 אני אקן אותך עם תפשיט של טופו שעשיתי לא מהעולם הזה.
או.
לא לי לביתית, אבל נעשה את זה לשבוע הבא, עוד שבועיים מתי שיזדמן, מירה תעלה אותי, אני אתן לכם מרשם ותמונה והכל.
מעולה. אני מחכה, בטח. יופי.
עם קינוע, משהו באמת, באמת, באמת טעים.
תבשיל או מה?
תבשיל, תבשיל.
לא, את חייבת, את חייבת. עכשיו אני רושמת לי את זה, ואנחנו לא מבטרים
לך. תרשמי, וכשאני אלה פעם הבאה, אני אתן לכם את המרשם.
מעולה. תודה רבה, 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 מזי.
תודה לך, אהובה. ביי, מתוקה, שבת שלום, תודה למאיר.
שבת שלום, תודה רבה, רבה.
ביי.
אוקיי, לפני הפרסמות, פינת טוב לדעת על עודף ויטמינים, שזה לא תמיד הדבר הכי טוב שיש. אנחנו חושבים שכל דבר טוב, אם ניקח יותר, זה עוד יותר טוב, אבל לא. יש ויטמינים שיש להם תופעות לוואי, הם לוקחים בעודף, אני רוצה לדבר על ארבע דוגמאות. ויטמין C למשל. מהאוכל אי אפשר להגיע לעודף, מכמוסות אפשר להגיע לעודף שגורם ל, עלול לגרום לשלשולים, כאבי בטן, אבני כליה. ויטמינים B, עודף עלול לגרום לנזק עצבי, תחושת נמלול בכפות הידיים והרגליים ובעיות שיווי משקל. ויטמינים מסיסי שומן שהעודף מהם יותר מסוכן, למשל ויטמין A, העודף לא מופרש בשתן, אז פרט לזה שזה עושה אותנו כתומים, שזה לא כל כך נורא, עודף ויטמין A יכול לעשות מהכמוסות, כן? רעילות של כאבי ראש, עייפות, סחרחורות, יובש בפה, נשירת שיער. עודף ויטמין D, אוקיי, יכול להיות שחסר, ויכול להיות שימליצו לכם על תוסף, תסתכלו כמה אתם לוקחים, כי לפי מחקרים מעל 10,000 יחידות בינלאומיות, בחילה, הקאות, צימאון קיצוני. תודה שחזרתם אליי, ולפני פינת המחקרים כבר יש לנו מאזין על הקו, אני לא רוצה לעכב אותו, אז אנחנו ישר נעלה אותו לשידור, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
יופי. מה השאלה שלנו?
ככה.
כן.
הייתה לי איזושהי בעיה בחפות הרגליים.
כן.
ומישהו הפנה אותי, הייתה הבחנה לפנות לנוירולוג.
כן, שזה הגיוני.
כדי לשלול נוירופתיה. הגעתי לנוירולוג לפני כמה ימים, הוא עושה לי סדרה של בדיקות, ותוך כדי שיחה הוא רמז שיש לי סכרת גבולית, אם אני יודע שיש לי סכרת גבולית.
כמה בדיקות שלך באדם? כמה סוכר וכמה...
הערכים זה משהו בין 100 ל-110.
וה-A1C אתה זוכר במקרה?
לא, אני לא זוכר, אבל ברגע שהוא אמר לי את זה, אני מודע לזה, אני יודע שיש לי סכרת גבולית, ואני די נזהר.
יופי.
עכשיו, הוא החליט על סדרה של בדיקות כדי לבדוק מה הסיבה שיש לי בחפות הרגליים.
כן.
והוא שלח אותי לבדיקת דם, כדי לבדוק ויטמין B12, והורמון אנדו.
אתה מתכוון ל-B12 או ל-D או מה?
כן, B12.
B12, אוקיי.
כן, B12.
אוקיי, ומה בסוף?
והורמון אנדו. עשיתי את הבדיקת דם, הערכים שהתקבלו שם היו 249.
מה השאלה? בוא נראה אם זה... כי אני רוצה לדעת אם זה קשור למה שאתה מתאר?
כן, אני רוצה לדעת קודם כל לגבי הסכרת הגבולית, מאיזה מזונות להיזהר, מה בעצם לאכול במהלך השבוע או במהלך היום.
הבנתי, עכשיו תשמע, קודם כל נתחיל ככה. הערכים של הבדיקות בהחלט יכולים להשפיע על הכפות רגליים, גם חוסר ב-B12 גורם לאנמיה, שאתה לא בחוסר, אתה ברמה נמוכה, לא אפילו, נמוכה, בוא נגיד, לא...
כן, די נמוכה לפי התוצאות.
די נמוכה. זה יכול לעשות תחושת נמלול וחוסר תחושתיות בכפות הרגליים במקרים מסוימים.
נכון, נכון.
וגם הסוכרת יכולה לעשות את אותו דבר אם היא סוכרת לא מטופלת, למרות שאתה ברמות שהן לא כזה מפחידות, אם ירשה לי לציין. מאחר שאתה כן רוצה להקפיד על תזונה נכונה בסוכרת, אני אגיד לך את הדבר הזה. מה שאתה צריך לעשות, זה כזה דבר. להפחית כמה שאתה יכול צריכת כל הסוכרים שבכלל יש. אני לא מדברת רק על עוגיות ועוגות ודברים קנויים של עוגות ועוגיות וכו', ומאפים כאלה, וכמחלבן. אני מדברת כולל פירות. להפחית, להפחית.
כן, בוא זה, נגיד, זה באמת מה שעשיתי מאז
יפה,
הבדיקה
אז עכשיו,
אצלו.
אם מותר לך לאכול פרי או שניים ביום, אתה תמיד צריך לשלב אותם עם משהו שיפחית את האינדקס הגליקמי שלהם, כלומר, או עם שקדים או עם מגוזים, או עם יוגורט כלשהו, שזה כן. חלבון או שומן, כדי למנוע את העיכול המהיר של הפרי, ולמנוע את הספיגה המהירה של הסוכר מהפרי אל הדם. עכשיו החוקים, כן. פעם היו לאכול 6 ארוחות ביום, 7, 10, 1, 4, 7 ו-10 בלילה. היום ירדו מזה כבר, כי לכל אחד מתאים משהו אחר. לכן ההמלצה שלי אליך היא כזאת. אם אתה משלב פחמימות בתפריט, כמו לחם או שיבולת שועל או פחמימות איכותיות, תעשה את זה עד הצהריים. כלומר, אם יש לך קינוע, או אם יש לך לחם מלא או משהו, בבוקר, כן. בביניים של הבוקר, גג בצהריים. אחרי הצהריים תעזוב את זה כבר, אתה לא רוצה להתעסק עם הקפצות רמות סוכר בדם, אפילו בטעות לא.
מהפחמימות.
כן. אז להעדיף שקדים ואגוזים ובוטנים כנשנוש אחרי הצהריים, בערב אתה יכול ביצה, חצי קופסת גבינה, וגם קופסת טונה וסלט נגיד, ובלילה עוד פעם שקדים או אגוזים או יוגורט כלשהו, או חלבון נגיד, או חלבה ללא סוכר. תנסה את הפירות בבוקר בשילוב עם אגוזים או שקדים, אם אתה אוכל פחמימה נוספת שזה יהיה פחמימה איכותית, כמו לחם מלא או שיבולת שועל בבוקר, אם זה בצהריים, אז עדיפות לקטניות, כמו עדשים, שועית לבנה, שועית אדומה, גרגרי חומוס, אפונה, או קינוע או קוסמת, שהן גם כן מצוינות, פחמות מצוינות, או בטטה עם אינדקס גליקמי נמוך, אבל זהו. בסדר? זה הדברים.
רק עוד משהו לגבי ההשערה של באיזה מזונות אני יכול להשתמש או לאכול כדי להשאיר את ה-B12 בגוף.
B12 תיקח תוסף, כי גם אם אתה תאכל עכשיו את כל מה שאתה צריך, זה לא יקפיץ לך לרמה גבוהה באופן מהיר. באופן זמני אני מציעה לקחת תוסף פעם פעמיים בשבוע למציצה מתחת ללשון. B12 נמצא בבשר, עוף ודגים בעיקר, טיפה בביצים ומוצרי חלב. גם אם אתה תאכל עכשיו כל יום מנה של בשר, עוף ודג, זה לא יעלה לך, זה פשוט ישמור שלא ירד כן. עוד.
אז זהו, הוא נתן לי תוסף שנקרא...
לא עושים פרסומות, אל תגיד, אבל בסדר, לא. אם זה מולטי ויטמין...
כן. חומצה, לא, כדורים של חומצה אלפא ליפואית. זה לא קשור. הוא נתן לי לצרוך את זה, לקחתי 30 כאלה.
זה לא קשור ל-B12 לשאלה שלך, כן?
לא, הוא שלח אותי לשתי בדיקות, אחת זה ויטמין
בסדר, B12. בסדר, זה לא קשור, זה B12 אם אתה שאלת, אני עונה כן. לך, תצטרך תוסף B12. אוקיי?
הוא שלח אותי גם לבדיקה הזאת של ההורמון אנדו.
בסדר, זה לא קשור לדונה.
זה לא קשור.
לא. יופי.
אז רק מה שאמרת לגבי המזונות, כן. שלא
ונתתי לך תפריט הסוכר. די טוב, אני חושבת.
כן.
יופי, אז תודה רבה רבה, בהצלחה.
בבקשה, תודה רבה.
ואני עוברת אתכם למחקר שלנו, ואפילו, אם יורשה לי, 4 מחקרים קצרים על קפה, שאני די בטוחה שתשמחו לשמוע. קפה וסיכון לסרטן המעי הגס, מחקר הולנדי מצא, שימו לב, אין פה המלצות, זה רק אני מתארת לכם מחקרים. צריכה של יותר מ4 כוסות קפה ליום, הייתה קשורה לירידה של 32% בסיכון להישנות סרטן המעי הגס. הרבה, הרבה קפה. עכשיו, עוד מחקר מצא ש1-5 כוסות קפה ליום קשור לירידה בסיכון לסוכרת סוג 2 ואי ספיקת לב. המחקר השלישי. שתיית קפה נמצאה קשורה לירידה בסיכון למספר סוגי סרטן, כולל עור, כבד, הרמונית ורירית הרחם. ההשפעה המגנה של הקפה נבעה כנראה מזה שיש בקפה נוגדי חמצון ותרכובות אנטי-דלקתיות. מחקר אחרון, צריכה מתונה של 4 כוסות, עד 4 כוסות קפה ליום, שיפרה את הרכב חיידקי המעיים. הגבירה את המגוון הבקטריאלי וקדמת תנועתיות במעיים. צריכה מופרזת לא השפיעה טוב באותו מחקר, עד 4 השפיעה כן טוב. עכשיו עולה השאלה מה עושים עם המידע הזה, לא צריך להגדיל כמובן את צריכת הקפה, אבל לשים לב שבעוד שהקונספציה לפני 50 שנה הייתה שקפה זה דבר לא בריא ומסרטן וגורם למחלות לב וכדאי להימנע, היום הגישה קצת שונה, השתנתה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה הקפה יעשה אצלנו ספציפית בגוף, אבל מצד שני, אם אתם כבר שותים, שלא יהיה לכם מצפון, זה כנראה בסדר, הרבה יותר בסדר ממה שפעם חשבו, שזה לא נכלל כחלק מתזונה נכונה. אוקיי, ויש לנו מאזינים על הקו. שלום.
שלום וברכה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
ברוך השם, יש לי שאלה.
כן.
אני ב-68 וראיתי באיזה מקום שבדיאטן או איזה כוכב רשת כזה אמר, שמעל גיל מסוים הוויטמינים הם כבר לא נספגים כל כך מהר. למשל, ויטמין D, קלציום אני אסור לי לקחת, מגנזיום, והאם זה נכון שבגיל...
תראי, אני רוצה, קודם כל, ההערה הראשונה שיש לי, אם יורשה לי, שאת קוראת משהו, לא מעניין אותך מי כתב את זה, כאילו, את אומרת, דיאטן או כוכב רשת, יש קצת הבדל בבא.
כוכב רשת, את יודעת, שהוא מעלה...
מה זה הוא מעלה? בסדר, אוקיי, אבל את צריכה לדעת מה הסמכה של בן אדם, אני ראיתי, כאילו, באיזה סדרת טלוויזיה לאחרונה כתבו, תזונאי, הפרק הבא, מחקו את המילה תזונאי, כתבו יועד תזונה, כי הוא לא למד תזונה, אותו בחור, אני כאילו, אנחנו צריכים לשים לב, מי אומר את העצות, עכשיו, לא, בסדר, עכשיו, לגבי השאלה שלך, אין שום ספק בעובדה שאם הגיל יש ירידה בספיגה, אין שום ספק בכלל, זה, הירידה עם הגיל היא בכל דבר שבערך, את שמה לב שיש ירידה בראייה, יש שיער שבע, יש לנו ירידה בזיכרון, יש לנו ירידה קמטים, סליחה, יש לנו הרבה דברים שקורים עם הגיל, כלומר, כאילו, התכוונתי ירידה בייצור קולגן וכו' וכו'. יש הרבה דברים שקורים עם הגיל, והחישוב, של הכמות שאנחנו צריכים לאכול, היא מותאמת לזה שיש ירידה בספיגה. למשל, שאומרים לבן אדם מסוים, בגיל מסוים, לאכול ככה וככה סידן, זה מתוך הנחה שמתוך, נגיד סתם דוגמה, מתוך 1,000 מיליגרם שממליצים לו בגיל 16, אז יספג 40%, ומתוך 1,200 מיליגרם שממליצים לו בגיל 70, יספג 30%.
אני בת 68 כמעט.
כן, אז עכשיו...
זה לא הייתה, כשהייתי ילדה, לא הייתה מודעות בכלל לדברים האלה, לאוכל בריא, את יודעת,
אני אגיד לך, זה גם לא היה כל כך חשוב, כי לא היה כל כך הרבה בנמצא אוכל לא בריא. אני סיפרתי בדיוק לבן שלי, שהייתי קטנה, הייתי הולכת, לא היה היפר, היה או ירקן או מקולת, הייתי הולכת ל... למקולת, איזה חטיפים היו? אולי במבה בייגלה ואיזה חטיף קוקוס ורוד כזה. וזהו, ולא היה יותר שום דבר. אז אני כאילו לא, אז בסדר, אז כולם אכלו אוכל הרבה יותר טבעי. מן הסתם עלתה כמות האוכל המתועס ברמה מדהימה, ויש יותר מודעות לאוכל, להשפעות ולתזונה ולאיזה. את רוצה אבל לנסח יותר טוב את השאלה שלך? כי אולי לא עניתי לך.
לא, בסדר, הבנתי.
אוקיי.
ועוד לא שאלה, אם תוכלי לעזור לי, הגוף שלי מאוד חלש.
מה?
מאז שחליתי בקורונה לפני 3 שנים, ואני לא מחושנת, אני ממש חלשה, הגוף חלש, הרגליים.
תראי, אם בדיקות הדם תקינות, אז זה לא כל כך קשור לתזונה, ואני מציע שתשאלי את רופא המשפחה, אם בדיקות הדם לא תקינות, אז זה בהחלט יכול להיות קשור.
תקינות.
הכל תקין, כולל ברזל ב-12 חלבון.
הברזל היה נמוך לפני 1.5 שנים, ואז אני אחרי שנה עשיתי בדיקת דם, והמדד עלה רק ב2 נקודות, כאילו כאילו...
אם חסר לך ברזל, את צריכה תוסף ברזל. אם זה לא מעט תוסף ברזל, אז זה לא קשור לתזונה, בסדר?
אני בסדר.
בסדר, טוב.
ומה הדעת של הוויטמין D לגיל הזה?
אנחנו כבר, תקשיבי, זה כבר שאלה עם תשובה ארוכה, ויש עוד מאזין שמחכה, לא נעים לי ממנו.
תודה, מותק.
תודה רבה, מותק גם. ביי ביי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום,
שלום, מאיה המתאימה. תודה רבה, שלום.
כן, מאיה, יש מי שאול, ואני רציתי לשאול אותך אם אפשר איזה 3 שאלות, אבל...
מה שנספיק.
ולכן אם את יכולה לענות בקצרה, אוקיי? כדי שאני אספיק אותן. לגבי התוסף תזונה קריאטין.
כן, אני לא בעד.
את לא בעד.
לא, הנה, עניתי לך בקצרה. אני חושבת, תראה, מצד אחד זה לא יקר וזה לא מזיק. מצד שני, אני חושבת שהרי זה משהו שנוצר בתוך התא להפקת אנרגיה, ואני לא בטוחה שהתוספים מבחוץ יכולים להיכנס לתוך התא ולהשפיע על היצור התוך תאי. לדעתי זה די סתם, אבל עובדה שאנשים שניסו כן חושבים שזה עזר להם, אז, או חלק לפחות, חושבים שזה עזר, חלק לא חושבים, זה לא יקר, זה לא מזיק, זה בטוח.
הבנתי, אוקיי.
שאלה שתיים.
שאלה שנייה. סלט חומוס, ולעומת זאת גרגרי חומוס. האם יש הבדל בערכים התזונתיים?
חד משמעית. קודם כל, גרגרי חומוס הם מכילים, הם טבעיים. הם מכילים הרבה סיבים תזונתיים, ברזל, חלבון צמחי איכותי. סלט חומוס ביתי יכיל חוץ מהחומוס גם טחינה, שהיא משלימה את החלבון לאפילו יותר איכותי, אבל אז כמות הקלוריות קופצת בערך פי 3 או 4.
אם אנחנו מתעלמים מהקלוריות, אז סלט חומוס שורה תחתונה עדיף?
כן, אלא אם כן, זה סלט חומוס קנוי, ואז כמות הטחינה מופחתת, שמים שם שמן צמחי לא איכותי, ומלא חומרים משמרים, ואז אני חושבת שיש עדיפות לגרגירי החומוס דווקא.
הבנתי, אוקיי, כי אני קונה סלט חומוס ממעדניה ולא בקופסה, את מבינה אותי?
לא, 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 גם הם שמים, אתה לא יכול לדעת מה הם שמים, אני בעד, אז אם זה השיקול, אני כן בעד דווקא הגרגרי חומוס.
הבנתי, עכשיו יש לי שאלה, ברשותך, שאלה, את יודעת שלמזון יש השפעה בהיבטים שונים על הגוף, והשאלה שלי, השלישית, זה שאלה, בואי נגיד מופרכת, אולי אפילו מגוחכת, אבל אני שואל ליתר ביטחון, אוקיי?
נו.
אני סובל מטינטון באותניים. האם יש איזשהו מזון כלשהו שיש לו השפעה לך?
לפעמים אומגה 3 יכולה לשפר את זרימת הדם, כוללת אלה שבכלי הדם קרוב לאוזן, ואז אתה לא תשמע, זה טינטון פולסטילי, כלומר אתה שומע צפצוף או את הדופק?
לא, צפצוף.
הבנתי, לפעמים אומגה 3, אבל לא תמיד. ברוב המקרים, הסיבות של הטינטון הן רפואיות, ופחות קשורות לתזונה, ולכן שווה לך ללכת לבדוק מה הסיבה. בדרך כלל זה כלום, לא צריך לדאוג, אבל שווה ללכת לבדוק. לאף אוזן גרון יוכל...
זה אני יודע, כן, אוקיי. ואולי ליתר ביטחון גם, אולי קצת להגביר את האומגה 3, אמרת אומגה 3?
אפשר, כן, אפשר. כן.
זהו, הרבה תודות.
תודה רבה לך על כל השלוש שאלות המעולות, ושיהיה סוף שבוע מצוין. אוקיי, ואני הגעתי למתכון, זה לא בדיוק בדיוק מתכון, אבל הכנתי לי והייתי כל כך מרוצה שאני חייבת לשתף אתכם. סטייק כרובית עם בולגרית וירקות כלואים. אז מה עשיתי? במקום מנת חלבון. הרתחתי כרובית שלמה במי מלח כמה דקות, ואז מקררים את זה, ופורסים שתי פרוסות עבות כזה קצת, כזה סנטימטר, מהאמצע, כן? שזה לא יהיה לכם כזה קטן, הכי גדולות, ומסדרים אותם אחת ליד השנייה, זה יוצא כאילו צורת עיגול, אני מקווה שהבנתי מה אני מתכוונת. ואז על זה הם עורכים לבנה, מפזרים על זה פלפל אדום, רצועות כאלה של... פלפל אדום, זוקיני, חצילים עיגולים. תודה שחזרתם אליי, ולפני פינת המחקרים, כבר יש לנו מאזין על הקו, אני לא רוצה לעכב אותו, אז אנחנו ישר נעלה אותו לשידור. שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
יופי. מה השאלה שלנו?
ככה.
כן.
הייתה לי איזושהי בעיה בחפות הרגליים.
כן.
ומישהו הפנה אותי, הייתה הבחנה לפנות לנוירולוג.
כן, שזה הגיוני.
כדי לשלול נוירופתיה. הגעתי לנוירולוג לפני כמה ימים, הוא עושה לי סדרה של בדיקות, ותוך כדי שיחה הוא רמז שיש לי סכרת גבולית, אם אני יודע שיש לי סכרת גבולית.
כמה בדיקות שלך באדם? כמה סוכר וכמה...
הערכים זה משהו בין 100 ל-110.
וה-A1C אתה זוכר במקרה?
לא, אני לא זוכר, אבל ברגע שהוא אמר לי את זה, אני מודע לזה, אני יודע שיש לי סכרת גבולית, ואני די נזהר.
יופי.
עכשיו, הוא החליט על סדרה של בדיקות כדי לבדוק מה הסיבה שיש לי בחפות הרגליים.
כן.
והוא שלח אותי לבדיקת דם, כדי לבדוק ויטמין B12, והורמון אנדו.
אתה מתכוון ל-B12 או ל-D או מה?
כן, B12.
B12, אוקיי.
כן, B12.
אוקיי, ומה בסוף?
והורמון אנדו. עשיתי את הבדיקת דם, הערכים שהתקבלו שם היו 249.
מה השאלה? בוא נראה אם זה... אני רוצה לדעת אם זה קשור למה שאתה מתאר?
כן, אני רוצה לדעת קודם כל לגבי הסכרת הגבולית, מאיזה מזונות להיזהר, מה בעצם לאכול במהלך השבוע או במהלך היום.
הבנתי, עכשיו תשמע, קודם כל נתחיל ככה. הערכים ש, ש, של הבדיקות בהחלט יכולים להשפיע על הכפות רגליים, גם חוסר ב-B12 גורם לאנמיה, שאתה לא בחוסר, אתה ברמה נמוכה, לא אפילו, לא, נמוכה בוא נגיד, לא...
כן, די נמוכה לפי התוצאות.
די נמוכה. זה יכול לעשות תחושת נמלול וחוסר תחושתיות בכפות הרגליים במקרים מסוימים.
נכון, נכון.
וגם הסוכרת יכולה לעשות את אותו דבר אם היא סוכרת לא מטופלת, למרות שאתה ברמות שהן לא כזה מפחידות, אם ירשה לי לציין. מאחר שאתה כן רוצה להקפיד על תזונה נכונה בסוכרת, אני אגיד לך את הדבר הזה. מה שאתה צריך לעשות, זה כזה דבר. להפחית כמה שאתה יכול צריכת כל הסוכרים שבכלל יש. אני לא מדברת רק על עוגיות ועוגות ודברים קנויים של עוגות ועוגיות וכו', ומאפים כאלה, וכמחלבן. אני מדברת כולל פירות. להפחית, להפחית.
כן, בוא נגיד. זה באמת מה שעשיתי מאז
יפה,
הבדיקה
אז עכשיו,
אצלו.
אם מותר לך לאכול פרי או שניים ביום, אתה תמיד צריך לשלב אותם עם משהו שיפחית את האינדקס הגליקמי שלהם, כלומר, או עם שקדים, או עם אגוזים, או עם יוגורט כלשהו, שזה חלבון או שומן, כדי למנוע את העיכול המהיר של הפרי, ולמנוע את הספיגה המהירה של הסוכר מהפרי אל הדם. עכשיו החוקים, פעם היו לאכול 6 ארוחות ביום, 7, 10, 1, 4, 7 ו-10 בלילה. היום ירדו מזה כבר, כי לכל אחד מתאים משהו אחר. לכן ההמלצה שלי אליך היא כזאת. אם אתה משלב פחממות בתפריט, כמו לחם או שיבולת שועל או פחממות איכותיות, תעשה את זה עד הצהריים. כלומר, אם יש לך קינוע או אם יש לך לחם מלא או משהו, בבוקר, בביניים של הבוקר, גג בצהריים. אחרי הצהריים תעזוב את זה כבר, אתה לא רוצה להתעסק עם הקפצות רמות סוכר בדם. אפילו בטעות לא.
מהפחממות.
כן. אז להעדיף שקדים ואגוזים ובוטנים כנשנוש אחרי הצהריים, בערב אתה יכול ביצה, חצי קופסת גבינה או וגם קופסת טונה וסלט נגיד, ובלילה עוד פעם שקדים או אגוזים או יוגורט כלשהו או חלבון נגיד או חלבה ללא סוכר. תנסה את הפירות בבוקר בשילוב עם אגוזים או שקדים, אם אתה אוכל פחממה נוספת, שזה יהיה פחממה איכותית, כמו לחם מלא, או שיבולת שועל בבוקר, אם זה בצהריים, אז עדיפות לקטניות, כמו עדשים, שועית לבנה, שועית אדומה, גרגרי חומוס, אפונה, או קינוע או קוסמת, שהם גם כן מצוינות, פחממות מצוינות, או בטטה עם אינדקס גליקמי נמוך, אבל זהו. בסדר? זה הדברים.
רק עוד משהו לגבי ההשערה של ה... באיזה מזונות אני יכול להשתמש או לאכול כדי להשאיר את ה-B12 בגוף?
B12 תיקח תוסף, כי גם אם אתה תאכל עכשיו את כל מה שאתה צריך, זה לא יקפיץ לך לרמה גבוהה באופן מהיר. באופן זמני אני מציעה לקחת תוסף פעמיים בשבוע למציצה מתחת ללשון. B12 נמצא בבשר, עוף ודגים בעיקר, טיפה בביצים ומוצרי חלב. גם אם אתה תאכל עכשיו כל יום מנה של בשר, עוף ודג, זה לא יעלה לך, זה פשוט ישמור שלא ירד
כן.
עוד.
אז זהו, הוא נתן לי תוסף שנקרא...
לא עושים פרסומות, אל תגיד, אבל בסדר, אם זה מולטי ויטמין...
חומצה, לא, כדורים של חומצה אלפא ליפואית.
זה לא קשור.
הוא נתן לי לצרוך את זה, לקחתי 30 כאלה.
זה לא קשור ל-B12 לשאלה שלך, כן?
לא, הוא שלח אותי לשתי בדיקות, אחת זה ויטמין
בסדר,
B12.
בסדר, זה לא קשור, זה ה-B12 אם אתה שאלת, אני עונה כן. לך, תצטרך תוסף B12. אוקיי?
הוא שלח אותי גם לבדיקה הזאת של ההורמון אנדו.
בסדר, זה לא קשור לדונה.
זה לא קשור.
לא.
יופי. אז רק מה שאמרת לגבי המזונות, כן. שלא
ונתתי לך תפריט
הסוכר.
די טוב, אני חושבת.
כן.
יופי. אז תודה רבה, בהצלחה.
בבקשה, תודה רבה.
תודה רבה. ואני עוברת אתכם למחקר שלנו, ואפילו, אם ירושה לי, 4 מחקרים קצרים על קפה, שאני די בטוחה שתשמחו לשמוע. קפה וסיכון לסרטן המעי הגס, מחקר הולנדי מצא, שימו לב, אין פה המלצות, זה רק אני מתארת לכם מחקרים. צריכה של יותר מ4 כוסות קפה ליום, הייתה קשורה לירידה של 32% בסיכון להישנות סרטן המעי הגס. הרבה, הרבה קפה. עכשיו, עוד מחקר מצא ש1-5 כוסות קפה ליום קשור לירידה בסיכון לסוכרת סוג 2 ואי ספיקת לב. המחקר השלישי. שתיית קפה נמצאה קשורה לירידה בסיכון למספר סוגי סרטן, כולל עור, כבד, הרמונית ורירית הרחם. ההשפעה המגנה של הקפה נבעה כנראה מזה שיש בקפה נוגדי חמצון ותרכובות אנטי דלקתיות. מחקר אחרון, צריכה מתונה של 4 כוסות קפה ליום שיפרה את הרכב חיידקי המעיים, הגבירה את המגוון הבקטריאלי וקידמה תנועתיות במעיים. צריכה מופרזת לא השפיעה טוב באותו מחקר, עד 4 השפיעה כן טוב. עכשיו עולה השאלה מה עושים עם המידע הזה, לא צריך להגדיל כמובן את צריכת הקפה, אבל לשים לב שבעוד שהקונספציה לפני 50 שנה הייתה שקפה זה דבר לא בריא ומסרטן וגורם למחלות לב וכדאי להימנע, היום הגישה קצת שונה, השתנתה, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה הקפה יעשה אצלנו ספציפית בגוף, אבל מצד שני אם אתם כבר שותים, שלא יהיה לכם מצפון, זה כנראה בסדר, הרבה יותר בסדר ממה שפעם חשבו שזה לא נכלל כחלק מתזונה נכונה. אוקיי, ויש לנו מאזינים על הקו. שלום.
שלום וברכה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
ברוך השם, יש לי שאלה.
כן.
אני ב-68 וראיתי באיזה מקום שבדיאטן או איזה כוכב רשת כזה אמר, שמעל גיל מסוים, הוויטמינים הם כבר לא נספגים כל כך מהר. למשל, ויטמין D, קלציום אני אסור לי לקחת, מגנזיום, והאם זה נכון שבגיל...
תראי, אני רוצה, קודם כל, ההערה הראשונה שיש לי, אם ירשה לי, שאת קוראת משהו, לא מעניין אותך מי כתב את זה, כאילו, את אומרת, דיאטן או כוכב רשת, יש קצת הבדל... בבא. מה זה הוא מעלה? בסדר, אוקיי. אבל את צריכה לדעת מה הסמכה של בן אדם, אני ראיתי כאילו באיזה סדרת טלוויזיה לאחרונה כתבו תזונאי, הפרק הבא מחקו את המילה תזונאי, כתבו יועץ תזונה, כי הוא לא למד תזונה, אותו בחור, אני כאילו, אנחנו צריכים לשים לב מי אומר את העצות. בסדר, עכשיו, לגבי השאלה שלך, אין שום ספק בעובדה שאם הגיל יש ירידה בספיגה, אין שום ספק בכלל. זה, הירידה עם הגיל היא בכל דבר שבערך, את שמה לב שיש ירידה בראייה, יש שיער שבע, יש לנו ירידה בזיכרון, יש לנו ירידה קמטים, סליחה, יש לנו הרבה דברים שקורים עם הגיל, כלומר, כאילו, התכוונתי ירידה בייצור קולגן וכו' וכו'. יש הרבה דברים שקורים עם הגיל, והחישוב של הכמות שאנחנו צריכים לאכול, היא מותאמת לזה שיש ירידה בספיגה. למשל, שאומרים לבן אדם מסוים, בגיל מסוים, לאכול ככה וככה סידן, זה מתוך הנחה שמתוך, נגיד סתם דוגמה, מתוך 1,000 מיליגרם שממליצים לו בגיל 16, אז יספג 40%, ומתוך 1,200 מיליגרם שממליצים לו בגיל 70, מספג 30%.
Okay, אני בת 68 כמעט.
כן, אז עכשיו...
זה לא הייתה, כשהייתי ילדה, לא הייתה מודעות בכלל לדברים האלה, לאוכל בריא, את יודעת, המודעות...
אני אגיד לך, זה גם לא היה כל כך חשוב, כי לא היה כל כך הרבה בנמצא אוכל לא בריא. אני סיפרתי בדיוק לבן שלי, שהייתי... קטנה, הייתי הולכת, לא היה היפר, היה או ירקן או מקולת, הייתי הולכת למקולת, איזה חטיפים היו? אולי במבה בייגלה ואיזה חטיף קוקוס ורוד כזה. וזהו, ולא היה יותר שום דבר. אז אני כאילו לא, אז בסדר, אז כולם אכלו אוכל הרבה יותר טבעי. מן הסתם עלתה כמות האוכל המתועס ברמה מדהימה, ויש יותר מודעות לאוכל להשפעות ולתזונה ולאיזה. את רוצה אבל לנסח יותר טוב את השאלה שלך, כי אולי לא עניתי לך.
לא, בסדר, הבנתי.
אוקיי.
ועוד לא שאלה, אם תוכלי לעזור לי, אז זה לי מאוד חלש.
מה?
מאז שחליתי בקורונה לפני 3 שנים, ואני לא מחושנת, אני ממש חלשה, הגוף חלש, הרגליים.
תראי, אם בדיקות הדם תקינות, אז זה לא כל כך קשור לתזונה, ואני מציע שתשאלי את רופא המשפחה. אם בדיקות הדם לא תקינות, אז זה בהחלט יכול להיות קשור.
תקינות.
הכל תקין, כולל ברזל, ב-12 חלבון.
הברזל היה נמוך לפני 1.5 שנים, ואז אני, אחרי שנה עשיתי בדיקת דם, והמדד על הרק ב2 נקודות, כאילו כאילו,
אם חסר לך ברזל, את צריכה תוסף ברזל. אם זה לא מעט תוסף ברזל, אז זה לא קשור לתזונה, בסדר?
אני, אוקיי, אני לא כך, אני כבר, כאילו, אני, בסדר.
בסדר, טוב.
ומה המדד של הוויטמין D לגיל הזה?
אנחנו כבר, תקשיבי, זה כבר שאלה עם תשובה ארוכה, ויש עוד מאזין שמחכה, לא נעים לי ממנו.
תודה, מותק.
תודה רבה, מותק, גם. ביי ביי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום,
שלום, מאיה המתאימה. תודה רבה, שלום.
כן, מאיה, שמי שאול, ואני רציתי לשאול אותך אם אפשר איזה 3 שאלות, אבל...
מה שנספיק.
ולכן אם את יכולה לענות בקצרה, אוקיי? כדי שאני אספיק אותן. לגבי התוסף תזונה קריאטין.
כן, אני לא בעד.
את לא בעד.
לא, הנה, אני צריך לך בקצרה. אני חושבת, תראה, מצד אחד זה לא יקר וזה לא מזיק. מצד שני... אני חושבת שהרי זה משהו שנוצר בתוך התא להפקת אנרגיה, ואני לא בטוחה שהתוספים מבחוץ יכולים להיכנס לתוך התא ולהשפיע על היצור התוך תאי. לדעתי זה די סתם, אבל עובדה שאנשים שניסו כן חושבים שזה עזר להם, אז, או חלק לפחות חושבים שזה עזר, חלק לא חושבים, זה לא יקר, זה לא מזיק, זה בטוח.
הבנתי, אוקיי.
שאלה 2.
שאלה 2. סלט חומוס ולעומת זאת גרגרי חומוס. האם יש הבדל בערכים התזונתיים?
חד משמעית. קודם כל, גרגרי חומוס הם מכילים, הם טבעיים, הם מכילים הרבה סיבים תזונתיים, ברזל, חלבון צמחי איכותי. סלט חומוס ביתי יכיל חוץ מהחומוס גם טחינה, שהיא משלימה את החלבון לאפילו יותר איכותי, אבל אז כמות הקלוריות קופצת בערך פי 3 או 4.
אם אנחנו מתעלמים מהקלוריות, אז סלט חומוס שורה התחתונה עדיף?
כן, אלא אם כן, זה סלט חומוס קנוי, ואז כמות הטחינה מופחתת, שמים שם שמן צמחי לא איכותי, ומלא חומרים משמרים, ואז אני חושבת שיש עדיפות לגרגירי החומוס דווקא.
הבנתי, אוקיי, כי אני קונה סלט חומוס ממעדניה ולא בקופסה, את מבינה אותי?
לא, 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 גם הם שמים, אתה לא יכול לדעת מה הם שמים, אני בעד, אז אם זה היה שיקול, אני כן בעד דווקא הגרגרי חומוס.
הבנתי, עכשיו יש לי שאלה ברשותך, שאלה, את יודעת שלמזון יש השפעה בהיבטים שונים על הגוף, והשאלה שלי השלישית זה שאלה, בואי נגיד מופרכת, אולי אפילו מגוחכת, אבל אני שואל ליתר ביטחון, אוקיי?
נו.
אני סובל מטינטון באוזניים. האם יש איזשהו מזון כלשהו שיש לו השפעה
לפעמים אומגה 3 יכולה לשפר את זרימת הדם, כוללת אלה שבכלי הדם קרוב לאוזן, ואז אתה לא תשמע, זה טינטון פולסטילי, כלומר אתה שומע צפצוף או את הדופק?
לא, צפצוף.
הבנתי, לפעמים אומגה 3, אבל לא תמיד. ברוב המקרים, הסיבות של הטינטון הן רפואיות, ופחות קשורות לתזונה, אבל, ולכן שווה לך ללכת לבדוק מה הסיבה. בדרך כלל זה כלום, לא צריך לדאוג, אבל שווה ללכת לבדוק. לאף אוזן גרון יוכל...
זה אני יודע, כן, אוקיי. ואולי ליתר ביטחון גם, אולי קצת להגביר את האומגה 3.
אפשר, כן, אפשר. כן.
זהו, הרבה תודות.
תודה רבה לך על כל 3 שאלות המעולות, ושיהיה סוף שבוע מצוין. אוקיי, ואני הגעתי למתכון, זה לא בדיוק בדיוק מתכון, אבל הכנתי לי והייתי כל כך מרוצה שאני חייבת לשתף אתכם. סטייק כרובית, עם בולגרית וירקות כלואים. אז מה עשיתי? במקום מנת חלבון. הרתחתי כרובית שלמה במי מלח כמה דקות, ואז מקררים את זה, ופורסים שתי פרוסות עבות כזה קצת, כזה סנטימטר, מהאמצע, כן? שזה לא יהיה לכם כזה קטן, הכי גדולות, ומסדרים אותם אחת ליד השנייה, זה יוצא כאילו צורת עיגול, אני מקווה שהבנתי מה אני מכוונת. ואז על זה הם עורכים לבנה, מפזרים על זה פלפל אדום, רצועות כאלה של פלפל אדום, זוקיני, חצילים עיגולים, אפשר קלוי קודם, לא חייבים, גבינה בולגרית מפוררת, קצת גבינה צהובה, 9% מפוררת, וספרי שמן, עופים בתנור חצי שעה, יוצא, וואי וואי וואי, איזה פינוק טעים, טעים טעים, מנת חלבון 100 קלוריות, במקום ביצה או גבינה בארוחה. תודה רבה למאירה פרץ, לרן לודין, לירון זאבי, תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהאזין, תודה למיכל קדוש שעלתה איתנו לשידור, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם סוף שבוע בריא ובשורות טובות, אפשר קלוי קודם, לא חייבים, גבינה בולגרית מפוררת, קצת גבינה צהובה, 9% מפוררת, וספרי שמן, עופים בתנור חצי שעה, יוצא, וואי וואי וואי, איזה פינוק טעים, טעים טעים, מנת חלבון 100 קלוריות, במקום ביצה או גבינה בארוחה. תודה רבה למאירה פרץ, לרן לודין, לירון זאבי, תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהאזין, תודה למיכל קדוש שעלתה איתנו לשידור, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם סוף שבוע בריא ובשורות טובות. מאבנים בכליות. אז קודם כל לזכור, מאוכל קשה להגיע לעודף שעושה תופעות לוואי, אלא רק מכמוסות במינונים גבוהים מדי. המסר הוא לשים לב להסתכל, כי גם בבריאות יותר, זה לא תמיד יותר טוב. אחרי הפרסמות אני אספר לכם 4 מחקרים ממש נחמדים על קפה, ונמשיך לענות לכם על השאלות, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שחזרתם אליי, ולפני פינת המחקרים כבר יש לנו מאזין על הקו, אני לא רוצה לעכב אותו, אז אנחנו ישר נעלה אותו לשידור, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר.
יופי. מה השאלה שלנו?
ככה.
כן.
הייתה לי איזושהי בעיה בחפות הרגליים.
כן.
ומישהו הפנה אותי, הייתה הבחנה לפנות לנוירולוג.
כן, שזה הגיוני.
כדי לשלול נוירופתיה. הגעתי לנוירולוג לפני כמה ימים, הוא עושה לי סדרה של בדיקות, ותוך כדי שיחה הוא רמז שיש לי סכרת גבולית, אם אני יודע שיש לי סכרת גבולית.
כמה בדיקות שלך באדם? כמה סוכר וכמה?
הערכים זה משהו בין 100 ל-110.
וה-A1C אתה זוכר במקרה?
לא, אני לא זוכר, אבל ברגע שהוא אמר לי את זה, אני מודע לזה, אני יודע שיש לי סכרת גבולית, ואני די נזהר.
יופי.
עכשיו, הוא החליט על סדרה של בדיקות כדי לבדוק מה הסיבה שיש לי בחפות הרגליים.
כן.
והוא שלח אותי לבדיקת דם, כדי לבדוק ויטמין B12, והורמון אנדו.
אתה מתכוון ל-B12 או ל-D או מה?
כן, B12.
B12, אוקיי.
כן, B12.
אוקיי, ומה בסוף?
בהורמון אנדו. עשיתי את הבדיקת דם, הערכים שהתקבלו שם היו 249.
מה השאלה? בוא נראה אם זה... אני רוצה לדעת אם זה קשור למה שאתה מתאר?
כן, אני רוצה לדעת קודם כל לגבי הסכרת הגבולית, מאיזה מזונות להיזהר. Okay. מה בעצם לאכול במהלך השבוע או במהלך היום?
הבנתי, עכשיו תשמע, קודם כל נתחיל ככה. הערכים של הבדיקות בהחלט יכולים להשפיע על הכפות רגליים, גם חוסר ב-B12 גורם לאנמיה, שאתה לא בחוסר, אתה ברמה נמוכה, לא אפילו, לא, נמוכה בוא נגיד, לא...
כן, די נמוכה לפי התוצאות.
די נמוכה. זה יכול לעשות תחושת נמלול וחוסר תחושתיות בכפות הרגליים במקרים מסוימים.
נכון, נכון.
וגם הסוכרת יכולה לעשות את אותו דבר אם היא סוכרת לא מטופלת, למרות שאתה ברמות שהן לא כזה מפחידות, אם ירשה לי לציין. מאחר שאתה כן רוצה להקפיד על תזונה נכונה בסוכרת, אני אגיד לך את הדבר הזה. מה שאתה צריך לעשות, זה כזה דבר. להפחית כמה שאתה יכול צריכת כל הסוכרים שבכלל יש. אני לא מדברת רק על עוגיות ועוגות ודברים קנויים של עוגות ועוגיות וכולי, ומאפים כאלה, וכמח לבן, אני מדברת כולל פירות, להפחית, להפחית.
כן, בוא זה נגיד, זה באמת מה שעשיתי מאז יפה, הבדיקה אז עכשיו, אצלו.
אם מותר לך לאכול פרי או שניים ביום, אתה תמיד צריך לשלב אותם עם משהו שיפחית את האינדקס הגליקמי שלהם, כלומר, או עם שקדים, או עם מגוזים, או עם יוגורט כלשהו, שזה כן. חלבון או שומן, כדי למנוע את העיכול המהיר של הפרי, ולמנוע את הספיגה המהירה של הסוכר מהפרי אל הדם. עכשיו החוקים, כן. פעם היו לאכול 6 ארוחות ביום, 7, 10, 1, 4, 7 ו-10 בלילה. היום ירדו מזה כבר, כי לכל אחד מתאים משהו אחר. לכן ההמלצה שלי אליך היא כזאת. אם אתה משלב פחמימות בתפריט, כמו לחם או שיבולת שועל או פחמימות איכותיות, תעשה את זה עד הצהריים. כלומר, אם יש לך קינוע או אם יש לך לחם מלא או משהו, בבוקר, כן. בביניים של הבוקר, גג בצהריים. אחרי הצהריים תעזוב את זה כבר, אתה לא רוצה להתעסק עם הקפצות רמות סוכר בדם, אפילו בטעות לא.
מהפחמימות.
כן. אז להעדיף שקדים ואגוזים ובוטנים כנשנוש אחרי הצהריים, בערב אתה יכול ביצה, חצי קופסת גבינה או וגם קופסת טונה וסלט נגיד, ובלילה עוד פעם שקדים או אגוזים או יוגורט כלשהו, או חלבון נגיד, או חלבה ללא סוכר. תנסה את הפירות בבוקר בשילוב עם אגוזים או שקדים, אם אתה אוכל פחמימה נוספת שזה יהיה פחמה איכותית, כמו לחם מלא או שיבולת שועל בבוקר, אם זה בצהריים אז עדיפות לקטניות, כמו עדשים, שועית לבנה, שועית אדומה, גרגרי חומוס, אפונה, או קינוע או קוסמת שהם גם כן מצוינות, פחמות מצוינות, או בטטה עם אינדקס גליקמי נמוך, אבל זהו. בסדר? זה הדברים.
רק עוד משהו לגבי ההשערה של באיזה מזונות אני יכול להשתמש או לאכול כדי להשאיר את ה-B12 בגוף.
B12 תיקח תוסף, כי גם אם אתה תאכל עכשיו את כל מה שאתה צריך, זה לא יקפיץ לך לרמה גבוהה באופן מהיר. באופן זמני אני מציע לקחת תוסף פעם פעמיים בשבוע למציצה מתחת ללשון. B12 נמצא בבשר, עוף ודגים בעיקר, טיפה בביצים ומוצרי חלב. גם אם אתה תאכל עכשיו כל יום מנה של בשר עוף ודג, זה לא יעלה לך, זה פשוט ישמור שלא ירד כן. עוד.
אז זהו, הוא נתן לי תוסף שנקרא...
לא עושים פרסומות, אל תגיד, אבל בסדר, לא. אם זה מולטי ויטמין...
כן. חומצה, לא, כדורים של חומצה אלפא ליפואית. זה לא קשור. הוא נתן לי לצרוך את זה, לקחתי 30 כאלה.
זה לא קשור ל-B12 לשאלה שלך, כן?
לא, הוא שלח אותי לשתי בדיקות, אחת זה ויטמין
בסדר, B12. בסדר, זה לא קשור, זה ה-B12 אם אתה שאלת, אני עונה כן. לך, תצטרך תוסף B12. אוקיי?
הוא שלח אותי גם לבדיקה הזאת של ההורמון אנדו.
בסדר, זה לא קשור לדונה.
זה לא קשור.
לא. יופי.
אז רק מה שאמרת לגבי המזונות, כן.
ונתתי לך תפריט די טוב, אני חושבת.
כן.
יופי. אז תודה רבה רבה, בהצלחה.
בבקשה, תודה רבה.
תודה רבה. ואני עוברת אתכם למחקר שלנו, ואפילו, אם יורשה לי, 4 מחקרים קצרים על קפה, שאני די בטוחה שתשמחו לשמוע. קפה וסיכון לסרטן המעי הגס, מחקר הולנדי מצא, שימו לב, אין פה המלצות, זה רק אני מתארת לכם מחקרים. צריכה של יותר מ-4 כוסות קפה ליום, הייתה קשורה לירידה של 32% בסיכון להישנות סרטן המעי הגס. הרבה, הרבה קפה. עכשיו, עוד מחקר מצא ש1-5 כוסות קפה ליום קשור לירידה בסיכון לסוכרת סוג 2 ואי ספיקת לב. המחקר השלישי. שתיית קפה נמצאה קשורה לירידה בסיכון למספר סוגי סרטן, כולל עור, כבד, הרמונית ורירית הרחם. ההשפעה המגנה של הקפה נבעה כנראה מזה שיש בקפה נוגדי חמצון ותרכובות אנטי-דלקתיות. מחקר אחרון, צריכה מתונה של 4 כוסות, עד 4 כוסות קפה ליום, שיפרה את הרכב חיידקי המעיים. הגבירה את המגוון הבקטריאלי וקדמה תנועתיות במעיים. צריכה מופרזת לא השפיעה טוב באותו מחקר, עד 4 השפיעה כן טוב. עכשיו עולה השאלה מה עושים עם המידע הזה, לא צריך להגדיל כמובן את צריכת הקפה, אבל לשים לב שבעוד שהקונספציה לפני 50 שנה הייתה שקפה זה דבר לא בריא ומסרטן וגורם למחלות לב וכדאי להימנע, היום הגישה קצת שונה, השתנתה. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות מה הקפה יעשה אצלנו ספציפית בגוף, אבל מצד שני, אם אתם כבר שותים, שלא יהיה לכם מצפון, זה כנראה בסדר, הרבה יותר בסדר ממה שפעם חשבו שזה לא נכלל כחלק מתזונה נכונה. אוקיי, ויש לנו מאזינים על הקו. שלום.
שלום וברכה, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך?
ברוך השם, יש לי שאלה.
כן.
אני ב-68 וראיתי באיזה מקום שבדיאטן או איזה כוכב רשת כזה אמר, שמעל גיל מסוים הוויטמינים הם כבר לא נספגים כל כך מהר. למשל, ויטמין D, קלציום אני אסור לי לקחת, מגנזיום, והאם זה נכון שבגיל...
תראי, אני רוצה, קודם כל, ההערה הראשונה שיש לי, אם יורשה לי, שאת קוראת משהו, לא מעניין אותך מי כתב את זה, כאילו, את אומרת, דיאטן או כוכב רשת, יש קצת הבדל... בבא. מה זה הוא מעלה? בסדר, אוקיי, אבל את צריכה לדעת מה הסמכה של בן אדם, אני ראיתי כאילו באיזה סדרת טלוויזיה לאחרונה כתבו תזונאי, הפרק הבא מחקו את המילה תזונאי, כתבו יועץ תזונה, כי הוא לא למד תזונה, אותו בחור, אני כאילו, אנחנו צריכים לשים לב מי אומר את העצות. לא, בסדר, עכשיו, לגבי השאלה שלך, אין שום ספק בעובדה שעם הגיל יש ירידה בספיגה. אין שום ספק בכלל. זה, הירידה עם הגיל היא בכל דבר שבערך, את שמה לב שיש ירידה בראייה. יש שיער שבע, יש לנו ירידה בזיכרון, יש לנו ירידה קמטים, סליחה. יש לנו הרבה דברים שקורים עם הגיל. כלומר, כאילו, התכוונתי ירידה בייצור קולגן וכו' וכו'. יש הרבה דברים שקורים עם הגיל, והחישוב של הכמות שאנחנו צריכים לאכול, היא מותאמת לזה שיש ירידה בספיגה. למשל, שאומרים לבן אדם מסוים, בגיל מסוים, לאכול ככה וככה סידן, זה מתוך הנחה שמתוך, נגיד סתם דוגמה, מתוך 1,000 מיליגרם שממליצים לו בגיל 16, אז יספג 40%, ומתוך 1,200 מיליגרם שממליצים לו בגיל 70, יספג 30%.
יש לי הערה, יש אני בת 68 כמעט.
כן, אז עכשיו...
זה לא הייתה, כשהייתי ילדה, לא הייתה מודעות בכלל לדברים האלה, לאוכל בריא, את יודעת, המודעות...
אני אגיד לך, זה גם לא היה כל כך חשוב, כי לא היה כל כך הרבה בנמצא אוכל לא בריא. אני סיפרתי בדיוק לבן שלי, שהייתי... קטנה, הייתי הולכת, לא היה היפר, היה או ירקן או מקולת, הייתי הולכת למקולת, איזה חטיפים היו, אולי במבה בייגלה ואיזה חטיף קוקוס ורוד כזה, וזהו, ולא היה יותר שום דבר, אז אני כאילו לא, אז בסדר, אז כולם אכלו אוכל הרבה יותר טבעי, מן הסתם עלתה כמות האוכל המתועס ברמה מדהימה, ויש יותר מודעות לאוכל ה... להשפעות ולתזונה ולאיזה. את רוצה אבל לנסח יותר טוב את השאלה שלך, כי אולי לא עניתי לך.
לא, בסדר, הבנתי.
אוקיי.
ועוד, לא שאלה, אם תוכלי לעזור לי, הגוף שלי מאוד חלש.
מה?
מאז שחליתי בקורונה לפני 3 שנים, ואני לא מחוסנת, אני ממש חלשה, הגוף חלש, הרגליים.
תראי, אם בדיקות הדם תקינות, אז זה לא כל כך קשור לתזונה, ואני מציעה שתשאלי את רופא המשפחה. אם בדיקות הדם לא תקינות, אז זה בהחלט יכול להיות קשור.
תקינות.
הכל תקין, כולל ברזל, ב-12 חלבון.
הברזל היה נמוך לפני 1.5 שנים, ואז אני אחרי שנה עשיתי בדיקת דם, והמדד על הרגל ב2 נקודות, כאילו כאילו...
אם חסר לך ברזל, את צריכה תוסף ברזל. אם זה לא מעט תוסף ברזל, אז זה לא קשור לתזונה, בסדר?
אני בסדר.
בסדר, טוב.
ומה הדעת של הוויטמין D לגיל הזה?
אנחנו כבר, תקשיבי, זה כבר שאלה עם תשובה ארוכה, ויש עוד מאזין שמחכה, לא נעים לי ממנו.
תודה, מותק.
תודה רבה, מותק, גם. ביי ביי, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום, מאיה.
תודה רבה, שלום.
כן, מאיה, יש מי שאול, ואני רציתי לשאול אותך אם אפשר איזה שלוש שאלות, אבל...
מה שנספיק. ולכן
אם את יכולה לענות בקצרה, אוקיי? כדי שאני אספיק אותן. לגבי התוסף תזונה קריאטין.
כן, אני לא בעד.
את לא בעד.
לא, הנה, עניתי לך בקצרה. אני חושבת, תראה, מצד אחד זה לא יקר וזה לא מזיק. מצד שני, אני חושבת שהרי זה משהו שנוצר בתוך התא להפקת אנרגיה, ואני לא בטוחה שהתוספים מבחוץ יכולים להיכנס לתוך התא ולהשפיע על היצור התוך תאי. לדעתי זה די סתם, אבל עובדה שאנשים שניסו כן חושבים שזה עזר להם, אז, או חלק לפחות, חושבים שזה עזר, חלק לא חושבים, זה לא יקר, זה לא מזיק, זה בטוח.
הבנתי, אוקיי.
שאלה שתיים.
שאלה, כן, שאלה שנייה. סלט חומוס ולעומת זאת גרגרי חומוס. האם יש הבדל בערכים התזונתיים?
חד משמעית. קודם כל, גרגרי חומוס הם מכילים, הם טבעיים. הם מכילים הרבה סיבים תזונתיים, ברזל, חלבון צמחי איכותי. סלט חומוס ביתי יכיל חוץ מהחומוס גם טחינה, שהיא משלימה את החלבון לאפילו יותר איכותי, אבל אז כמות הקלוריות קופצת בערך פי 3 או 4.
אם אנחנו מתעלמים מהקלוריות, אז סלט חומוס שורה התחתונה עדיף?
כן, אלא אם כן, זה סלט חומוס קנוי, ואז כמות הטחינה מופחתת, שמים שם שמן צמחי לא איכותי, ומלא חומרים משמרים, ואז אני חושבת שיש עדיפות לגרגירי החומוס דווקא.
הבנתי, אוקיי, כי אני קונה סלט חומוס ממעדניה ולא בקופסה, את מבינה אותי?
לא, 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 גם הם שמים, אתה לא יכול לדעת מה הם שמים, אני בעד, אז אם זה השיקול, אני כן בעד דווקא הגרגירי חומוס.
הבנתי, עכשיו יש לי שאלה ברשותך, שאלה, את יודעת שלמזון יש השפעה בהיבטים שונים על הגוף, והשאלה שלי השלישית זה שאלה, בואי נגיד מופרכת, אולי אפילו מגוחכת, אבל אני שואל ליתר ביטחון, אוקיי?
נו.
אני סובל מטינטון, באותניים, האם יש איזשהו מזון כלשהו שיש לו השפעה לך?
לפעמים אומגה 3 יכולה לשפר את זרימת הדם, כוללת אלה שבכלי הדם קרוב לאוזן, ואז אתה לא תשמע, זה טינטון פולסטילי, כלומר אתה שומע צפצוף או אתה דופק?
לא, צפצוף.
הבנתי, לפעמים אומגה 3, אבל לא תמיד. ברוב המקרים, הסיבות של הטינטון הן רפואיות, ופחות קשורות לתזונה, אבל, ולכן שווה לך ללכת לבדוק מה הסיבה. בדרך כלל זה כלום, לא צריך לדאוג, אבל שווה ללכת לבדוק. לאף אוזן גרון יוכל...
זה אני יודע, כן, אוקיי. ואולי ליתר ביטחון גם, אולי קצת להגביר את האומגה 3?
אפשר, כן, אפשר. כן.
זהו, הרבה תודות.
תודה רבה לך על כל השלוש שאלות המעולות, ושיהיה סוף שבוע מצוין. אוקיי, ואני הגעתי למתכון, זה לא בדיוק בדיוק מתכון, אבל הכנתי לי והייתי כל כך מרוצה שאני חייבת לשתף אתכם. סטייק כרובית עם בולגרית וירקות כלואים. אז מה עשיתי? במקום מנת חלבון. הרתחתי כרובית שלמה במי מלח כמה דקות, ואז מקררים את זה, ופורסים שתי פרוסות עבות כזה קצת, כזה סנטימטר, מהאמצע, כן? שזה לא יהיה לכם כזה קטן, הכי גדולות, ומסדרים אותם אחת ליד השנייה, זה יוצא כאילו צורת עיגול, אני מקווה שהבנתי מה אני מתכוונת. ואז על זה הם עורכים לבנה, מפזרים על זה פלפל אדום, רצועות כאלה של פלפל אדום, זוקיני, חצילים עיגולים, אפשר קלוי קודם, לא חייבים, גבינה בולגרית מפוררת, קצת גבינה צהובה, 9% מפוררת, וספרי שמן, עופים בתנור חצי שעה יוצא, וואי וואי וואי, איזה פינוק טעים, טעים טעים, מנת חלבון 100 קלוריות, במקום ביצה או גבינה בארוחה. תודה רבה למאיר הפרץ, לרן לודין, לירון זאבי, תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהאזין, תודה למיכל קדוש שעלתה איתנו לשידור, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, אני מאחלת לכולם סוף שבוע בריא ובשורות טובות.